בסייעתא דשמיא, שיעור מספר 57. קו השגוחה פרוטיס נתייסד לגלות נפלויס השגוחה. אבל כשמתבוננים צריכים אולי לחשוב, אנשים כל זמן מספרים סיפורים, נפלויס הבוירה, חיכינו לישועה, חיכינו וציפינו, ובסוף תראו איזה השגוחה פרוטיס. באמת כך צריך להיות. יהודים מחכים לישועה, והם אומרים, הם רוצים גם כן לספר את השגוחה פרוטיס. עדיין אנחנו באמצע, מה לעשות? כל מיני יהודים אומרים, מתקשרים, נו, יש איזה סגולה, אני רוצה לספר כבר את הסיפור הסופית. מחכים? מחכים לשידוחים. הבחורים לבד מחכים, ההורים מחכים, מצאו כבר שידוך, מחכים להרבה כסף. נו, מתחתנים ברוך השם, מחכים לילדים, יש כבר ילדים, מחכים לפרנסה ברווח, מחכים לדירה, אנשים גרים עם כמה ילדים בלי דירה, נו, ומתקשים בפרנסה. כך, כל החיים מצפים לישועת השם. האמת שאומרים, רוצים כבר לספר כבר את ההשגחה, אולי כבר הגיע הזמן לעלות דרגה אחרי 3/4 שנה שכבר הקו השגוחה פרוטיס כבר עובדה קיימת. אז אולי צריכים לעלות דרגה ונתבונן גם לפני הישועה, שכבר צריכים לספר באמצע, אפילו שעדיין לא נוישונו, שאנחנו באמצע, אז גם צריכים לעצור רגע. איפה יודעים שצריכים כבר לספר את נפלאות השם באמצע? עכשיו זה ההזדמנות, פרשת השבוע, פרשת בוי, הפסוק השני בתחילת הפרשה, ולמען תספר באוזני בנחור ובן בנחור, איס אשר הסללתי במצרים, ואיס אוי סויסאי אשר שמתי בום, וידעתם כי אני השם. אמרנו מיד שזה תחילת הפרשה. אולי נעשה דוגמה, ניקח את הפסוק הזה, ניכנס למקום שאין שם בלקוירה, וכל, לא כולם בקיאים על כל פסוק איפה זה כתוב בתורה, ומישהו ישאל, סליחה, מצאתי פסוק, מי יודע איפה מתאים להשחיל ולכתוב את הפסוק הזה? מה כתוב כאן? השם רוצה מאיתנו שנספר את הסיפורים שהיו במצרים, כל הדברים שהתעללתי במצרים, ואת האויסויס ומויפסים אשר עשיתי במצרים, תעביר את זה לילדים שלך ואחר כך לנכדים, מאז ועד היום לנצח נצוחים, ועל ידי זה וידעתם כי אני השם. מה אומרים? אם היו שואלים אותנו איפה מתאים לכתוב הפסוק הזה, מה היינו כותבים? היינו שמים את זה בשבוע הבא פרשת בשלח, אחרי סיפור של קריאת ים סוף. לפני שנפרדים מכל הסוגיה של מצרים, עברו עלינו סוף חומש בראשית. שנכנסו למצרים, בפרשת שמואל ואירו בוי ושלח, כל המכות, כל ההיסטוריה של מצרים, עברו את הים סוף, לפני שנפרדים מכל הסיפור, ומתקדמים במדבר להר סיני, אומרים, רגע, 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 שורה סופית, נא להעביר את הסיפור הזה, אל תשאיר את זה ככה בהיסטוריה, תעביר, תספר את זה לבן שלך, והבן לבנים שלך, ולנכדים, שוב, עוד ועוד, כל שנה בליל, יעשה את זה ביציאת מצרים, תספרו את סיפור יציאת מצרים, שם היה מתאים. מה קורה כאן? איפה זה כתוב? באמצע. מה כתוב כאן? עדיין במצרים, כולם עוד נמצאים בבוץ, עוד לפני הישועה, רק 7 מכות הם קיבלו, אבל צריך להגיע 4 חוישך מקס חוירויס, עדיין תחס ממשלת מצרים, עוד יש לנו צרות עם המצרים, זה כבר נקרא ישועה. למה אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, תספר כבר מה שהיה, מה היה? בסדר, יש מה לספר, עדיין עוד לפני הישועה נמצא במצוקה, עוד לא נוישונו, מה קורה כאן? התורה מלמד אותנו לא רק לספר, אלא מתי לספר. בשביל זה אנחנו כאן עכשיו עם קו השגוחה פרוטיס, להתבונן. לומדים מכאן, אומרים צדיקים, אז כשאתה צריך את הישועה, תעצור רגע. נכון שאתה מחכה לישוע, שידוכים, ילדים, פרנסה, דירה וכל מה שצריכים. תעצור רגע ותחשוב, האם יש לך כבר על מה להודות לשם ולגלות את שמו, לקיים וידעתם כי אני השם על מה שעבר עליך עד היום הזה? בוא נחשוב, דוגמה, האדם באמצע הסיפור, זה יהיה מאוד מוזר, אבל התורה אומרת שצריכים לספר כבר וידעתם כי אני השם באמצע הסיפור. בוא נתאר לעצמנו, מי שעומד אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון, והוא שומע שבחור הגיע שם עם קופסת מזונות ושתיית לחיים, ואומר, רבי שמעון, היום יום הולדת שלי, היום ה-30, אני כבר 30 שנה, באתי כאן, אני בטוח שאני אצא מכאן חתן, הבאתי כאן לחיים ומזונות, ריבוני שלוי לו, מזמור לדוד למצח, מזמור לדוד מתפלל בכל רום, תעזור לי בזכות רב שמעון בר יוחאי, אני רוצה לצאת מכאן חוסן. וואה, אנשים מתעוררים. מישהו אומר, וואי, הוא שומע אותו דבר, אשתו אומרת לו, מעזרת נשים, אותו סיפור, עומדת שם בחורה, וגם כן אומרת, היום יום הולדת שלי ה-29, והיא אומרת גם כן, הביאה שם מזונות עם לחיים, היא אומרת, ריבונו של עולם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, תעזור לי, אני רוצה לצאת מכאן עם חתן, ולהתארס, תעזור לי, בזכות רבי שמעון, בכל התפילות זה שומרת, נו, מישהו יבוא לספר עם חיוך, שמעתם סיפור כזה? כולם כבר מתכננים, אוהי, כולם מנחשים כבר מה הסוף של הסיפור. אנחנו רוצים לשמוע שהשטחן הגיע, והוא שמע מהגברים, כאן עכשיו בחור מדבר, ואשתו שמעה מעזרת נשים מה שהיא אומרת, והלכו בצד ונפגשו, בום, תוך כמה שעות, אצל רבי שמעון, נגמר שידוך. מה לעשות שהסיפור לא נגמר ככה? אכלו את ההוגה, שתו את הלחיים, וכולם הלכו הביתה, השידוך לא נהיה. אז מה אתה מספר לי כאן? מה אתה רוצה לספר לי כאן? מה? נפלוי סבוירי על מה? שהוא הגיע בגיל 30 ואותו דבר היא והם לא יצאו חתם וקלה, אז מה כאן הנפלוי סבוירי? אותו דבר אומר כאן התוירי בפרשס בוי. הריבון שלום רוצה שנספר את נפלוי סבוירי באמצע הסיפור עוד לפני שקיבלת את הישועה. בוא נעצור. הבחור הזה בגיל 30, יש לו כבר על מה להודות לשם על כל ה-30 שנים. עצם הדבר שהוא בחור והוא חי וקיים, והוא בריא, הוא יכול לדבר, הוא יכול לקנות, אז סימן שיש לו כסף, יש לו בגדים, הוא יכול לנסוע בבריאות עד רבי שמעון. בוא תעשה חשבון כמה אלפי דברים אתה יכול כבר לספר ולהודות לשם על השגוח הבוירי הסבורך על נפלוי סבוירי. יש לך כבר לספר. אולי זה רוצה השם שתודה לו ותכיר בנפלוי סוב, ועל ידי זה יצמיח הישועה. כך כתוב כאן בפוסוק. וידעתם כי אני השם. נו, תספר מה שהיה. אף על פי שעדיין אנחנו במצרים. אולי זה חיזוק גדול איך להתבונן ולקרב את הישוע, אפילו שזה עוד לפני. האחים הקדושים רב שמלקה מניקלשבורג ואחיו רב פינחס בעל הפלואה, שלח אותם המגיד ממזריץ' אחרי שהיה להם קושייה על המשנה בסוף ברוכס, חייב אודום לבורך על אורו כשם שמבורך על הטויבו. מאוד קשה. רשי אומר, צריכים לקבל את זה בשמחה. צריך להיות כתוב, מברכים על הטויבו, בסדר, על רע גם כן, אבל כשם, אותו דבר, שזה יהיה אותו דבר באותו ברמה, איך זה יכול להיות דבר כזה? נו, עכשיו זה היורצייט של הרבי רב זישי מאניפולי, המגיד ממזריץ' במקום לענות תשובה, הוא אמר לתלמידים שלו, לאחים הקדושים רב שמלקה ורב פינחס, תלכו בבקשה לרבי רב זישי מאניפולי, שם יהיה לכם תשובה. נו, הרבי שולח, בסדר. הגיעו, מחכים, מתבוננים בו, בהתנהגויות שלו. נו, הוא רואה שני אורחים, אז כמובן יש להם משהו. מה רצונכם? אמרו. אז אומר רב זישי, בבקשה לענות לרבי, שיש כאן טעות בכתובת, זה לא אני. עוד אף פעם לא הזדמן לי בחיים לברך את השם על דבר רע. אני מברך את השם, אני מודה לו רק על הדברים הטובים. עוד אף פעם לא היה לי רע כדי לברך אותו. כל החיים אני ברכתי אותו רק על הדברים הטובים. משהו רעיון אחר לגמרי. ואם מישהו יחשוב כאן שהרב רבזי שהיה לו, הוא ישב על כיסא המלכוס וכל הלוקסוס וכל המשורסים היו לו, טעות גדולה. היה חי בצער ובלחץ, במצוקה. לא היה לו אף פעם לדעת מה יהיה ארוחה הבאה, מאיפה יהיה לו. כל פעם היה חי יחד עם אמונה ובתוכו, ועל כל דבר היה מברך את השם. הוא לא ראה בכלל את הרע, הוא לא הרגיש את הרע. זה משהו דרגה אחרת לגמרי. אז עזבו את המקום וחזרו לרבי המגיד ממזריץ', הבנו טוב את הסיפור. זה הוא רצה ללמד אותם. חייב אתם לבורך הלוך שם שבורך לטויבו. אז תכיר שהכל זה טויבו, גם זו לטויבו. זה משהו אחר לגמרי. נו, בסייעת הדשמיה נתחיל שיעור 57. נון זיין, זה זון. כשאומרים המילה זון, עצם המילה זון זה ממש מילה של אמונה. יש סיפור, עכשיו אתמול היה יורצייט של רבי שלייב דיסקין, הבריסקרוב, רב בירושלים. פעם הגיעו זוג לבכות אצלו, לברך, שהרבי יברך אותם. רחמונא ליצלן, יש להם צורה גדולה. הבנים שלהם שנולדו, כמה בנים כבר היה להם, אבל לא החזיקו מעמד ונפטרו תוך תקופה קצרה. לא החזיקו. כשהם קטנים כבר הלכו חזרה למעלה. אז התחננו בבחיות, מבקשים מרב שלייב דיסקין לברך אותם, לא רק שיהיה להם ילדים. ילדים חיים וקיומים, שיהיה חיים כולכם היום, בריחס יומים. נו, רב שלייב דיסקין היה גוין אדיר, גם בחשבוינויס, והשם נתן לו פה לברך ברוכס, הדברים שרופאים לא יוכלו, אז יצאו ממנו עם כל מיני ברוכס. אז הוא שאל אותם, אתם אוכלים? ודאי שכן. מברכים ברכת המזון? ודאי שכן. נו, קבלו על עצמכם. לברך ברכת המזון בכוונה, בתוך הסידור, ותתבוננו מה שאתם אומרים. הוא שאל אותם, כמה פעמים כתוב בברכת המזון המילה זון? 4 פעמים הוא מראה להם בסידור. 3 פעמים בברכה ראשונה, שזה נקרא עיקר הברוכה שמוישה רבינו תיקן לישראל, אומר הגמרא בברוכס דף ממחס עומד בייז, ברכת הזון. עצם הברכה הראשונה זה נקרא ברכת הזון. כשירד מן שבוע בבשלח, אז השם הוריד מן לישראל, אז 40 שנה, אז מוישה תיקן, וזה היה רק כל הברכת הזון. ברכה הראשונה, שם כתוב זון 3 פעמים. אחר כך יהושע בן נון תיקן, כשנכנסו לארץ ישראל, את ברכה השנייה נוי דלכו, ודוד שלמה תיקנו רחם נו בוי נירושלים, וביבנה תיקנו עתיד המיטיב. אבל ברכת הזון אומר להם הרבה, הרב דיסקין, שזה בברכה הראשונה, שזה מדי רייסי ומוישה רבינו. כמה פעמים כתוב שם, הזון אסוי למקולוי, זה פעם אחת, באמצע קיו קייל זון ומפרנס לכויל, פעם שנייה, ומסיימים, ברוך אתו השם, הזון אס הכויל, וזה נקרא ברכת הזון. יש עוד פעם אחת, באמצע נוי דלכו, והלכה עם חין וחסד שכן אנטונו, ולהכיל עצמו זון שעתו, זון ומפרנס. אומר להם הרב מבריסק, 4 פעמים אומרים בברכת המזון המילה זון. כמה זה זון? 57. נו, אתם יודעים חשבון? כמה זה 4 כפול 57, אם אומרים את זה 4 פעמים? פשוט מאוד, 228. הוא היה גאון בגימטריויס, על הרגע הוא אמר להם, 4 כפול 57 זה 228, זה הגימטריה חויזק או אמונו, חיזוק או אמונו. אם אתם תתחזקו באמונה, אז השם יעזור לכם, עכשיו תוסיפו את עוד הארבע, 4 פעמים, ביחד זה 232, צאצאים זה בגימטריה 232. אתם תתחזקו באמונה שהשם זון ומפרנס לכל אתכם ואת הילדים, נו אז צריכים הרי ילדים. אם תברכו ברכת המזון ותעצרו שהשם הוא זון ומפרנס, גם בשבילכם, גם בילדים, אז הוא יברך אתכם בצאצואים, ואל תשכחו להודות כל פעם לשם שהוא זון המפרנס לכהל אתכם ואת הילדים. כמובן שהם קיבלו על עצמם ונפקדו ברוך השם, בית עם ילדים, כבירקס, הרב מבריסק. נו, אז ראו שבמאוד מאוד, הוא מאוד מתלהב על ברכס המוזן, אז הוא הראה להם מה אומר החינוך. ספר החינוך אומר, כל הזויר בברכס המוזן, מזוינוי סוב מצוי אשלוי כל יומוב בחובויד. הבטחה, מרישן, חינוך, כל ימיו יהיה לו בכבוד פרנוסה. כתוב במדרש תלפיאס, הכסב מעורר הכוונה. אז הוא מביא שם גם כן מהצדיק שחיבר את קורי בין עולם ועולמיו, הרב ישראל נג'רה המקובל בספרו כלי מחזיק ברוכה. אז הוא אומר שם, העיקר הגדול שכוונת הלב תלויה בו, לומר את ברכת המזון מתוך הכתב, כי הכתב מעורר הכוונה מאוד. וכך כתוב במשנה ברורה, לכתחילה יש לומר ברכס המוזן מתוך הכוסוב. היו צדיקים שנטלו ידיים ואכלו סעודה רק בגלל כדי לזכות לברך ברכס המוזן. אז זה רק קודש אומר, על האדם לברך ברכת המזון ברצון הלב, בכוונה ובשמחה, ובזה הוא משמח את השכינה הקדושה בשמחה ובעין טובה, וממשיך לעצמו שפע, ממש בעין טובה, וזוכים לדברים הרבה. שאלו את החופץ חיים, הברכות שיש שם בברכס המוזן, זה יותר מתאים לתפילת 18. פרנוס, חיים, בריאות, נחת ושמחה, גאולה שלמה. למה בתפילת ה-18 אומרים את זה? אז אמר, באמת, כן. אז החפץ חיים אמר, ברכת המזון זה כל כך נעלה, כל כך גדול וחשוב, כאשר אומרים את זה בכוונה, זה פועל שאת רצון בשמיים, אפשר לפעול בה הכל. זהו הפירוש זון, כשאומרים המילה זון, שיעור 57, נזכרים העניין של לזון ומפרנס לכהל, השם יעזור, שבאמת נזכה לכל הברוכס וכל הסגולס של פרנוס אותו יבוא וחלקולו, שנסבורך, אמן. עמוד שין למטס בשער הביטוחם, אומר הרבה, אחרי שלמדנו בשיעורים הקודמים, 55-56, על עניין ההשתדלוס שצריכים לעשות, וכבר יודעים למה שני הטעמים שלמדנו מקודם, מסכם הרבה ואומר, והויו, והויו לא שנשמחה, מייכם לס הבוירה יסעלה על הודור, השם יסבורך, מרחם על הילדים שלו, שיתרידוי בעניוני אוילומוי ואחריסוי, להיססי כל ימי חיוב בזה. השם יתריד לכל ילד שלו, כל הברועים, השם רוצה שיהיה לנו תרחה בעניון היולמי, שכל הדברים, שכל אחד צריך במשך היולמה הזה, שהוא צריך לחיות, אז הרי צריכים לסדר כל מיני עניונים, צריכים להתלבש ולאכול ולשתות ולישון, כל מה שאדם צריך לעשות, אפילו המינימום, הרי צריכים לעשות כל מיני דברים לצורכי הגוף, לצורכי הבית. השם רוצה את זה, לא בגלל שהוא צריך אותנו, אלא בגלל לטובתנו, וגם בעניוני הכריסוי, מה זה עניוני הכריסוי? שנהיה תרודים בכל הדברים שצריכים לעניוני אוילום הבו. ככה שאדם הוא דואג על גמול אוילום הבו, אז מה עושים כאן באוילום הזה בשעס מייסה? אדם יודע שהוא צריך להכין שזה פרוסדור כדי להגיע לאוילום הבו, נו, אז מה הוא עושה? צריכים ללמוד תרא, ולהיות עומל בתורה ויוגע, ולחפש ולדעת ללמוד מה אסור, מה מותר, מה כשר ומה לא, אז לומדים את זה, ומקיימים מה שלומדים, אז כל הזמן מתכוננים שיש לנו עוד איזה הכנה לעולם הבא, אז זה רוצה השם שנעבור את החיים ונהיה תרודים כל הזמן, שלא יהיה לנו זמן לדברים אחרים. ולא יבקש מה שאינו צורך לוי ולא יוכל להשיגוי בשיח לוי. השם רוצה שלא יהיה לנו זמן, שלא יהיה לנו בכלל רצון לדעת ולהשיג דברים שאי אפשר במילא להשיג את זה בשכל. אתה לא צריך לדעת את זה, כמו עניוני האסכולה והתיכלו, כל הדברים שהיה לפני העולם ומה שיהיה לעתיד, אין צורך לדעת את זה, השם לא רוצה שנדע את זה. כתוב במסכת חגיגה, במשנה, בתחילת פרק בייז, כל המסתכל בארבעה דברים האלו, ראוי לו כאילו לא בא לעולם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. אומר תייסס, על דברים מה שהיה ומה שעתיד להיות. אל תחלום ואל תחקור. הוא כבר יודע את הכל, הוא כבר צריך להגיע שם. לא נותנים לנו לדעת, לא רוצים. אומרים המפורשים, אדם שהוא פנוי מהעסק שלו, אין לו מה לעשות עם הזמן, ליבו גס, והוא יש לו כבר דעת רחבה, והוא רוצה לעלות בחקירות, לבקש גדולות ונפלאות, מהדברים שהשם יזבורך העלים מאיתנו. ואם השם העלים מאיתנו, לא מומלץ לחקור ולדעת את זה. אין בדעת אנושית להשיגם, ולא צריכים בכלל לדעת את זה לשלמות האדם. אדרה בזה מזיק, אם רוצים לדעת את זה. כך כתוב כאן בגמרא, לא יבוא לו אילם, לא יבוא לו אילם. אז אומר כאן הרבה, והוא מביא פוסק מקוילס, פרק ג' פוסק י' א', אלוהים המלך אומר כך, אף הכל עושו יופה ביתו, גם עשו אילום נוסן בליבום, מבלי אשר לא ימצא אודום, את המעשה אשר עושו אלוהיקים מראש ועד סוף. אלוהים המלך אומר, הכל עשה השם יפה ביתו, כל אחד יש לו הזמן שלו, ומה להתבונן מה שקורה עכשיו. מה לעשות הדברים טובים, ומה לא לעשות. גם אסוילום נוסם בליבום, אומר רשי, שהחוכמה סוילום שהשם נתן בלב הבריאות, לא נתן את הכל בלב כל אחד ואחד. מאוד מעניין. אפילו שיהיה תאומים, שני אחים ביחד, שיש להם אותו טבע, לא ייתכן ששני אנשים בעולם, אפילו תאומים, שידעו כל החיים שלהם אותו דבר ברמה אחד. אין כזה מושג. מה שהוא יודע, הוא לא יודע. יש כל מיני דברים שהרבה אנשים יודעים את זה, אבל השם ברא את העולם, את הטבע בן אדם, שבכל בן אדם יש משהו שהוא יודע ומישהו אחר לא יודע. הוא מתבונן בזה, הוא מתבונן בזה. רש"י אומר ככה, זה קצת וזה קצת. כדי שלא ימצא האדם את כל מעשה הקדוש ברוך הוא לדעת אותו, והשם רצה גם כן שכל אחד יתבונן בדברים נפלאים באיזו פינה אחרת. והשם רוצה שיהיה נעלם מאיתנו העתיד, ובפרט שאדם לא ידע מתי הוא יגמור לחיות בעולם. אומר רש"י שיש כאן במילה, בפסוק, גם אסו אוילום, או אוילום זה בלי ווב. לשון העלמה, להעלים, השם העלים בעולם, שאדם לא ידע את העתיד, מתי הוא יגמור לחיות. כי אם אדם היה יודע, אז כל התוכניות היו בטלים. אדם לא יבנה בית, אומר רש"י, לא ייתה כרם, לא יתקדם בחיים שלו, ולא יבנה את הבית שלו. למה? הוא אומר, במילא בתאריך זה וזה, אני כבר עוזב את העולם. אז השם רצה להעלים את זה, והוא כן רוצה שיבנו בית ויהיה אוילום קיום, אז הוא העלים את זה מן הבריאו, כך אומר רש"י, וזה הפירוש של הפוסק. השם ברא את העולם, על כל דבר זה כי אויסו סיבו מאים השם, הוא לא רוצה שנחקור מה שהיה לפני, ולחקור מה שיהיה אוסיד לי אויס, מה שכתוב בתוירו, מה שכתוב בתנך, מה שיהיה באחיס היומים, מה שכתוב, זה אנחנו לומדים, וזה מותר לנו לדעת, וצריכים לדעת. אבל לעשות חקירות, השם לא רוצה את זה מאיתנו. יש מספיק מה ללמוד, מה שצריכים עכשיו לדעת, ולא בעתיד. התורה מספיק גדול, יש הרבה חומר, ארון ספרים זה מלא, דברים שצריכים עכשיו לדעת. כל זמן, כל דבר יש לו זמן, לפני החג אמרו לנו כל דבר שצריכים ללמוד 30 יום קודם החג, מה שצריכים לדעת, כל הזמן יש מספיק לימודים מה שצריכים עכשיו ללמוד כדי לקיים עכשיו את כל המצוות, השולחן ערוך זה גדול, הש"ס והפוסקים, אל תחקור, אל תכניס את הראש שלך בדברים שהשם לא רוצה שתדע אותם. במילא, אז, וזה נותן חיזוק באמונה, אז לא שואלים שאלות על העבר ועל העתיד. תהיה, עכשיו תתרכז בהויבה, ועל ההויבה תגיד, גם זו לטויבה, אף על פי שאני לא מבין איך זה לטויבו, ואז כאן מגיעה האמונה, זה רוצים מאיתנו, לחיות בכל רגע ורגע באמונה, שהשם עושה לנו הכי טוב, אף על פי שלא מבינים. וזה המטרה של קו השגוחי פרוטיס, שזה מאוד מרגיע, ברוך השם יהודים מתחזקים עוד ועוד, ומתבוננים בנפלוי סבוירה, ומתרכזים בהויבה, אף על פי שאנשים עוד, הרבה עוד מחכים לישועה, כמו שדיברו בהתחלה, וידעתם כי אני השם מפרשס בוי, אף על פי שעוד לפני הישועה, אז וזה נותן חיזוק, ועד הרבה, כתוב בספרים הקדושים, שאדם מתחזק באמצע, אף על פי שעוד אין לו ישועה, ואומר תודה לשם על מה שעשית לי עד היום הזה, עד שהגעתי לעד עכשיו, זה כבר הפתח לישועה. אם הוא מודה לו, והוא מתבונן שהכל בהשגוחי פרוטיס, אף על פי שעוד לא בריא לגמרי, אף על פי שעוד לא קיבל את השידוך ואת הדירה ואת הכסף וכל מה שהוא צריך. לא מעניין אותי עכשיו מהעתיד. העתיד הקרוב צריכים לדאוג לזה טכני שהכל יהיה בסדר, מתפללים, ובעזרת השם, השם יעזור. אבל העתיד הרחוק, מה זה קשור בכלל אצלנו? לפעמים רואים בסיפורים שהשם מנסה את הילדים שלו, הגעת כבר לדרגה שהבנת מה שאני רוצה ממך, שאני בשטח, אתה בוטח בי, עכשיו יגיע הישועה. הגיע אצלנו בבית, לפני כמה שבועות, מוצי שבס, אחד התלמידים בא לבקר, הוא מה לידידי בבייסי, מותחי יואל, דופק אצלנו בדלת הכי אבדולה, היה לתלמיד שלנו בתלמודי רצחיים, בתוף שין ממי, לפני 34 שנים, הוא, איזה כבוד, עברי חשוב, מה רצונך? אומר, אני בא מיוחד כאן אצל, היית הרבה שלי, ועכשיו אתה בהשגוחי פרוטיס, ושרה ביטוחן, אז אני רוצה כאן לבוא לבית, אנחנו צריכים ישועה גדולה, קרה אצלנו משהו בבית אצל אבא שלי, ואני רוצה כאן לקבל על עצמי, שאם בעזרת השם בקרוב נבשע, תן לי איזה סגולה של השגוחי, של ביטוחן, כמה מילים, ונבוא כאן לספר את זה, שתספר את זה על הקו. ברוך השם שכבר אחי הישועה, אז מספרים את זה עכשיו. מה הוא רוצה? הוא אומר, האבא שלי הוא תלמיד חוכם גדול, מכירים אותו ברוך השם בירושלים, נקי הדס שבירושלים, צדי גדול, מרביץ טוירו, הוא בעל מחדש נפלא בהלוכה, באגודה, והוא נוהג כל מה שהוא מחדש להעלות על הכתב מדי שבוע בשבוע את כל החידושים שלו על הפרשיות ועל המועדים וכדומה, פירושים בעומק הפשט וכמובן בדרך רמז וסויד. אז הוא מספר לי, שאבא שלי נאבד לו 6 מחברות שלמות, שכל מחברת זה 40 דף, שזה 80 עמודים, כתב יד שלו, שזה מתקרב ל-500 עמודים, 6 מחברות, וזה לא נמצא. הוא לקח בערב שבת מונית כדי לנסוע לחמתו, לסבתא שלנו שהיא אלמנה, להיות אצל הסבתא בשבת, ונסע יחד עם אמא שלי, לוקחים כל הדברים, וזה החזיק ביד, רצה לשלם לנהג, הנהג עזב את השטח, הכל הורידו מהמונית, והמחברות של החידוש היתוירו נשאר במונית, הוא רצה לצעוק עד שהוא תפס את עצמו, הנהג ברח, וזהו זה, נוסע הלאה. אולי בכל זאת, אז הוא חיכה, היה לו קשה להשלים תוך דקה, שהוא נפרד מהמחברות של החידוש היתוירו, אז הוא אומר, הוא מחכה כמה דקות, אולי הנהג יעשה סיבוב, הוא ייקח מישהו אחר, הוא יעצור אותו, אבל הוא חיכה וחיכה, והנהג לא עובר. לא ידעתי מזה, עד יום רביעי אחרי שבת, כך מספר לי הבן מותחי יואל. יום רביעי אחר כך, אבא שלי סיפר, נאבדו לו אוצרות ממש יקר כזה, יקרים לו מזהב ומפז. שאלתי לאבא אם יודע שם החברה, אבא אומר לא, שם הנהג לא, איזה סימן יש לך? הוא אומר, אני כן מזהה אותו, מכיוון שכבר נסעתי איתו כמה פעמים, הוא לא נסע באוטובוסים, הוא נסע עם מוניות, אז כבר כמה פעמים שהוא זוכר את הנהג, כי פעם אחת זה בזכות זה, שפעם אחת הנהג אמר לו שהוא מתפלל, יש לו איזו מידה מסוימת, שהוא מתנהג כמו יהודי טוב, אז בגלל זה הוא פעם דיבר איתו, אז הוא מקווה שהוא מזהה את הקול שלו ואת הפנים שלו. נו, אומר לי הבן, אני הסתכלתי על זה ממש כמו שדברים שאינם מן היישוב. מי יודע אם ימצא אותו בין אלפי מוניות המסתובבות ברחוב, ואם כן ימצא אותו, אז אולי הוא כבר זרק את זה. מה זה סך הכל מחברות, מה זה מעניין לנהג, מה שכתוב שם. נו, כמובן זה כואב מאוד, אבל הוא מכיר את אבא שלו, אז הוא אומר לי, אבא שלו הוא גדול מאוד בביטוחן, הוא לומד הרבה שער הביטוחן ועוד ספרים של אמון הביטוחן. האבא אמר, בעזרת השם, השם לא יעזבינו ולא יתשינו, הוא מקווה לטוב שנקבל את זה חזרה, זה שווה אצלו הון תועפות, זה לא פשוט, כמעט 500 עמודים לכתוב חידושי תורה, זה הפסד גדול מאוד, אין לו צילומים מזה. אומר לי הבן, התחלתי לעשות כל מיני השתדלויות, למצוא את העבודה, הדבר הראשון היה להתקשר לכל חברות המוניות, התקשרו לעוד חברה ועוד חברה, וכולם אמרו שאין להם שום דבר. סיפרתי את הסיפור לאחים שלי, וכמובן כולם ניסו לעשות כל מיני השתדלויות, כל אחד לבדו מתוך תקווה כי יעזור השם ואולי נמצא את זה. לא ראינו שום מצא איך לחפש את זה. בין החברות שהתקשרנו היה חברת מוניות רמות אלון. הם אמרו לנו בטלפון שאפשר לבוא ולדוק, יש להם חדר של עבדות. מיד הלכתי לשם, אומר לי הבן, מתוך תקווה וביטחון בהשם, אולי נמצא שם את זה. נו, התחיל לבדוק בארון שם, לפני זה הוא נתן צדקה והתפלל, מתחיל לחפש, הרבה דברים הוא מצא שם, ספרי קודש וכל מיני דברים, כתבי יד, אבל מה שהוא מחפש, המחברות של אבא עם חידוש התורה, איננה שם. עזב את השטח. למחרת הוא אומר, חשבתי, אולי מן השמיים נזדמנתי לשם, אולי בזכות זה שאני אקיים מצוות השבע סבידה, הרי באתי שם וראיתי דברים שזה יש שם טלפון ושמות, אולי בזכות זה שאני אקיים מצוות השבע סבידה, אז אולי בזכות זה השם יעזור שגם נמצא את מה שאנחנו מחפשים עכשיו לאבא. אמרתי ועשיתי. חזרתי לשם למחרת, ביקשתי שאני רוצה לעזור, נתנו לי רשות, עברתי על כל ספרי הקודש, רשמתי את כל הפרטים, מדובר כאן באברך שאין לו פלאפון. גם אבא שלו אין לו פלאפון וגם הוא. אנשים עתיקים. אז הוא העתיק כל מיני מספרים כדי להתקשר מהבית. על אחד העבדות הוא ראה שזה ספר מאשדוד, והיה לו חתונה אחרי יומיים באשדוד, אז הוא לקח את זה, ובאשדוד הוא באמת זכה להחזיר את זה, השוב הסבידה. כמובן הוא קיים את המצווה, הוא הגיע הביתה, והתקשר כמה טלפונים, והודיע לאנשים, דע לכם, שבמוניות רמות אלון אפשר להשיג את העבידה הזאת. התקשרתי לעוד כמה וכמה שגרים בירושלים, להודיע להם על העבידה, כל הזמן התפללתי להשם, אני ואחים שלי, שהשם יעזור לנו למצוא את העבידה. התקשרתי לכמה חברות של השבת הוידה ומסרתי להם את כל הפרטים, הוא אומר, חשבתי אולי שלוחי מצווה אינם נזוקים, בוודאי אבא שלי קיים כזה מצווה, ציבוד אם, לשמח אלמנה, להגיע בשבת, לחידושי תורה, בעזרת השם זה לא ילך לאיבוד. במיתיים עובר עוד יום ועוד יום, כל מיני סגולות עשו, יש כל מיני סגולות של השבע סבידה, דיברתי עם אחד שמתמצא עם מכשירים. שאלתי אם יש אפשרות לפרסם הודעה שיגיע לכל הנהגי המוניות. הוא צחק ממני, הוא אומר, אין דבר כזה. מה קורה? מה אתה מחפש? כסף? לא, הוא אומר, אני מחפש משהו שיותר שווה מכסף. מה? חידושי תורה? תגיד לאבא שלך שיכתוב את זה עוד פעם. איי, 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 תודה רבה על ההצעה. כנראה, הוא אומר לי, האיש הזה לא יודע מה שכתוב בתז. מותר לכתוב חידושי תורה בכל המועד, כי זה דובר או עובד. תלמיד חכם מחדש תמיד עוד ועוד חידושי תורה, ומילא אי אפשר שיכתוב חידושים אחר המועד. באמת הרבה צדיקים, ובתוכם גם החזוניש, כתב חול המועד, כי אמר שזה דובר או עובד. בכל אופן, מתחזקים בביטחון שהשם יעשה נס למצוא את החידושי תוירו. רציתי לעשות עוד איזה השתדלות. אז מישהו אמר לו, יש עצה טובה, קח ספר טלפונים, בעוד חטא יש שם חוקרים. עם הרבה כסף, אולי יש תקווה, תן לחוקר 10,000 שקלים, ותראה, תוך כמה ימים הוא ישיג לך את זה. התחלתי לחשוב, דיברתי עם האחים, אנחנו 10 ילדים נשואים, כל אחד ייתן 1,000 שקל, שווה. פתרון לשם כיבודיו ולשם שהחידוש יותר לא ילך לאיבוד, אולי צריכים לעשות את זה. בסדר, כבר לקחתי את הטלפון של הפרסומת של החוקרים, אבל בינתיים זה נמשך עוד קצת זמן. ביום ראשון בבוקר הוא מספר, דיברתי עם איזה מישהו, שפכתי את לבבי, דאוגו בלב איש ישכנו, כתוב במשלי, אומרת הגימור ביומה, ישיחנו לאחרים, סיפרתי לו כל הסיפור בקיצור, ודיברנו אולי יש אפשרות להעביר ידיעה למכשירים השונים שיגיע לנהג, והוא אמר לי שכן אפשר, יש כזה אפשרות. אין לנו מכשירים האסורים שנאסרו על ידי כל גדולי ישראל להשתמש בהם, ורק על ידי אותם מכשירים אפשר, אולי יש כאן אלו אנשים שמשתמשים את זה במילא לפרנסה שלהם, יש להם אתר מיוחד, אז אולי כדאי לפרסם את העבדה, ואני לא אגע בזה, אבל מישהו שיש לו במילא את זה, יש לו צריך את זה במשרד שלו בפרנסה, אז אולי יפרסם, וכך זה הגיע לכל הנהגים. בסדר? אז אומר לי מישהו, תעשה את זה, זה יצא טובה מאוד. אמרתי לו, דבר כזה זה לא פשוט, כי הרי המכשירים האלו נאסרו על ידי כל ישראל, אז אולי יהיה חילול השם, אם אני מבקש ממישהו, אפילו שלא נוגע בזה. אז אמר לי, הוא בסדר, תשאל לרב, בינתיים נחכה. הרב שלי, אומר לי הבן, זה אבא שלי. התחלתי לחשוב מה לעשות. האמת היא שהוא אומר, כבר, אני רציתי בדעתי להתיר לעשות דבר כזה. סוף כל סוף אני לא עושה כלום, רק אני אומר למישהו אחר שיעשה טובה, הוא יעשה את זה, סך הכל צריך לכתוב כמה מילים, והוא ישלח את זה, אלפי נהגים יקבלו את זה, וכאן זה צורך גודל בשעשת חק, וזה, שלא ילך לאיבוד חידושי תורה, רציתי להתיר לעצמי, אבל כמובן בלי לשאול את אבא, אז הוא לא יעשה את זה. אדם מיושב, הוא החליט לשאול את האבא, התקשרתי לאבא, הוא לא עונה. הטלפון בבית. האבא חזר אליו, אז הוא כבר לא עונה. אז הוא חיכה עוד קצת זמן, האבא התקשר אליו, נו, מה אתה רוצה? אז הוא מספר לו את כל הסיפור. מה אומר האבא? יש הזדמנות לפרסם את זה במכשירים תוך לאלפי נהגים. האבא אמר לו, אני עכשיו ממהר, אני צריך לצאת מהבית, אבל בכל זאת, אם אתה שואל, אני אענה לך תשובה. והוא הסביר לו בטוב טעם, הוא דיבר איתו איזה ממש רבע שעה, והוא סיפר לו חיזוק בביטוח, הוא אומר, שמע, סך הכל זה חידושי תוירו, חידושי תוירו זה רוצוין השם, זה לא דבר גשמי, וזה דבר שכדי לעשות נחת רוח לשם, לא ייתכן שהשם יחזיר לי את זה על ידי דבר שזה אסור, שרבנים אמרו שאסור. לא. יש לי מספיק ביטחון בשם, בוא נתחזק שהשם יזמין לנו את הדבר הזה, את החפץ הקדוש, את הדברי תוירו, בהתר. בוא נבטח בשם ונתפלל עוד ועוד, והוא הסביר לבן שלו ממש באישו ודס, והוא אומר לו, הרי היה לי רבי גדול. אומר האבא, הרבי שלי היה הגויין הצדיק רבי יוסף סלם, בעל הבאר יוסף. הבאר יוסף הזה, אומר שהאבא שהוא תלמיד מובק שלו, והוא דיבר המון המון על חוי ועשה ביטוחן, והוא חיזק כל פעם את התלמידים שלו, כל פעם כשיש איזה מחכים לישועה, איזה מצוקה שיש להתחזק עוד ועוד בביטוחן, וזה ממש ממש מצווה השתדלס, משהו לעשות השתדלס, והעיקר זה ביטוחן. אני נזכר, הוא אומר האבא, שהרבא פעם סיפר על הגויין הצדיק רב נפתולי מאמסטרדם, שאחד מהסגולס על השובה סווידה לתת צדוקה עבור רב נפתולי מאמסטרדם. אז סיפר לנו הרבא הרב סלנט, פעם בערב פסח הלך הרבא רב נפתולי מאמסטרדם לבאר את החמץ לשרוף, והוא כבר היה זקן, ילד אחד צעיר בא לעזור לו, הרבא אמר, מצווה בוי יויסמי בשלוחוי. אז השגיחו עליו, אבל הוא רצה לזרוק את החמץ לתוך האש לבד, הוא עמד ליד האש, נפלו על רב נפתולי האש עם כל מיני אבנים, ושמעו איך שהוא אומר, בלסטל אומר לעצמו, שלוחי מצווה אינם נזויקים. האנשים סביבו ראו שיש עליו ממש אבנים רותחים, אויים ונוירו. התחילו להוריד אליו ממנו את הגל של האבנים, אבן אחר אבן, ממש שהיו רותחות, עם כלים הורידו את זה. ובזכות הביטחון שלו בשם, לא היה לו שום נזק, אף במשהו. כך סיפר הרב סלנט על רמפטורי מאמסטרדם עוד סיפורים על ביטוחן, והוא אומר הבן, אבא שלי בטוב טעם ודעס, שכנע אותי שהשם יעזור לנו, עוד פתח פתוח לפני השם יזבורך, מאיפה לעזור לנו, להמציא לנו את החידושי תורה, את המחברות, ממקום שזה מותר, רק סגולה, זה כל מיני דברים שמותר לעשות אותם, שזה חטוב בחזל, לא על ידי מכשיר שהרבנים אוסרים את זה, יש כאלו שיש להם היתר, לא אנחנו, אנחנו לא עובדים בזה, אז לא נשתמש עם זה. ככה הוא חיזק אותי, מספר הבן, והוא מאוד קיבל את זה, אם האבא אומר שאסור, אסור, אבל האבא התעכב בגלל זה, בגלל השיחה של הביטוחן, עוד רבע שעה בבית. ואיזה פלא, האבא גמר לדבר איתו, הוא יצא מהבית, והוא דיבר לעצמו דברי ביטוחן, הוא היה מרוצה האבא שהוא חיזק את בנו. אז הוא ירד עם המילים, כגומול עלי אימוי, כגומול עלי נפשי, כמו שתינוק בוטח על האמא שלו, כך אני בוטח עכשיו על השם יזבורך, בלי שום חשבונות, אני לא עושה משהו חשבונות, מה שמותר, זה מותר, זה עשינו, והשאר זה בתוכן. יוצא מהבית, רוצה לקחת מונית כדי להמשיך בדרך איפה שצריך להגיע, הוא עוצר תוך דקה מונית הראשון שהוא פוגש, נעצר מונית ונכנס במונית. האבא שלי מסתכל על הנהג, הוא מתבונן בו, הוא ממש מרוגש. הוא שואל את הנהג, סליחה אדוני, אולי אתה נסעת איתי לפני שבועיים ביום שישי אחרי צהריים, אני ואשתי, מכאן לשם, לשכונה ההיא? אומר, כן, זה אני, לקחתי אותך, אני זוכר. שכחתי כאן במונית איזה שקית, עם כמה מחברות, שישה מחברות. הנהג עוצר, יורד מהרכב, פותח את הבגש, הוא מוציא שקית, ואומר לאבא שלי, כך אומר לי הבן, הנה שלך לפניך, חי וקיים, ללא שום שינוי. איי, 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 איזה התרגשות. הנהג אמר לו שיכול להיות שנהג אחר לא היה שומר עליהם. רציתי לנסוע למקום אחר. השם סיבב אותי שאני אכנס כאן, ולא היה לי כאן הזמנה בשכונה הזאת. נכנסתי כאן ואתה עצרת אותי. איזה סיפור יפה. מה רואים מכאן? אחרי שהשם יזבורך ניסה אותו ואת המשפחה, בשבועיים הוא רצה לזכות את הילדים, להתחזק באמונה ובביטוחן. אחרי שהתפללו ועשו את כל הסגולס, עוד ניסיון אחד גדול, ואבא עמד בשלו, שהשם יזמין לנו את הדברי תורה בדרך היתר, בלי שום פיקפוקים, ובלי להיכשל בדברים שזה אסור לנו, אז אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו הגיע הזמן, אז הוא מצווה למונית שלו בשכונה אחרת, בבקשה, נא להיכנס לשכונה זו וזו, תעצור כאן, הנה יא אבא יורד כאן, והוא עוצר אותו ונוסע וקיבל את זה. איזה סיפור יפה, איזה השגוח הפרוטיס. אולי יש כאן קושיה, אם השם במילא החזיר אותו, למה הוא לא החזיר אותו אחרי דקה? למה להצטער שבועיים? למה הוא לא החזיר את זה לפני זה? אין לשאול למה למה, כי יויסו סיבו מהיים השם. זה דיברנו מקודם. יכול להיות שלפעמים השם יזבור רוצה לנסות את הילדים שלו. הישועה זה ליד הבית שלך, אבל הוא רוצה לנסות אותנו, אם נתחזק או ניפול. אז מדבר כאן עכשיו הסיפור הזה, שהוא מחנך אותנו, איך מתחזקים בביטוחן, עוד ביטוחן ועוד ביטוחן, והוא לא נופל מהדרגה שלו. אז אומר השם, בוא, עכשיו הגיע הזמן, תקבל את שלך. יש הרבה מה ללמוד מזה, זה סיפור אורגנל שהוא כתב לי את כל הסיפור הבן שהוא בא לספר, כמו שהבטיח, כשיהיה לו הישועה, הוא יבוא לבית לספר את זה. אז הוא כתב לי את הכל, כל מה שהיה. יהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים, שנוכל לעמוד בכל הניסיונות. בימי הניסיונות שבאים וקרובים, מגיע ערב פסח לעולם. עכשיו כמה חודשים כבר שומעים ליד הבית, המצה, נבן, כבר מכניסים את המצה, יש כבר ריח של מצה. הערב פסח בפתח, כל יום מתקדמים לעוד ניסיונות, כשיודעים שזה ניסיון, ואז לא כועסים ומקבלים את זה יפה, אף על פי שעוד לא רואים איך יבוא הישועה, כסף או כל מיני דברים שצריך להגיע הביתה, ויודעים שמישהו מנהיג את זה, והוא יסדר את הכל על צד הטוב ביותר, אז הישוע קוי ולובוי. בעזרת השם, וזה הקדומה הנכונה לליל הסדר, ליל אמונו, שנוכל להתחזק, כמו שכבר אמרנו מקודם, שזה המתנה הגדולה שאפשר לקבל ולהשיג את זה. וידעתם כי אני השם, אפילו שעדיין אנחנו באמצע כל יום, יש עוד משהו מתקדמים ועוד איזה סיפור של השגוחי פרוטיס, ואז נוכל לקבל את האבטוחה שמתחזקים, אז וידעתם כי אני השם, ואז נוכל בעזרת השם לשבת בליל הסדר, בבריאות הגוף והנפש, מנוחה ושמחו אור ליהודים, בשמחו גדולו רבו ועצומו, אשתו בגולו וזמן קורי ונאמר עומד.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 1-64-658-52-979. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.